הכנה לקראת שידוכים, על פי מאמרו של הרב מרדכי שטרנברג שליטה, ראש ישיבת הר המור. אנחנו בעמוד 92. ולהזכירכם, דיברנו אתמול על משבר הזהות שהוא תורם את תרומתו, המשבר הזה תורם את תרומתו המיוחדת לקושי שלנו לזהות את הבחורה המתאימה לנו עצם מעצמנו, כי אם אין עצמנו, איך נמצא את העצם מעצמנו? כן? אם אנחנו לא יודעים את החצי, איך אנחנו יודעים את החצי השני? כן? לא טוב להיות האדם לבדו, פירוש הדבר הוא שאת את הבחינה הפרטית שלי אני מכיר, אבל החצי הזה לא מספיק לי או לא טוב, הוא לא שלם, לכן אני רוצה חצי. אבל אם אתה הולך לחפש את החצי השני שלך אין ביד חצי, אז איך תמצא את החצי השני? אין לך אמת מידה. כן? אם אתה לא רעב, איך תדע שקיים אוכל בעולם בכלל? או איך תפתח יחס לאוכל? אם אתה לא צמא, איך תפתח יחס למים? הזיהוי של המים כמרכיב חיוני לחיי אדם, זה רק אם אני צמא, אם אני חווה את חוויית הצמאון. אם אתה לא מרגיש שאתה לא טוב היות האדם לבדו, אם אתה לא מרגיש שאתה לא טוב של החצי, איך אתה תדע לבקש את החצי השני ותדע לדייק בו? אבל אמרנו שמשבר הזהות הוא פוגם פגימה של ממש באותה הרגשה של היותנו חצי, או חוויית היסוד של לא טוב היות האדם לבדו. הדבר הזה, ההתעלמות הזו מהזהות העצמית שלנו, הייתי אומר, מותיר את המשימה של חיפוש בת זוג בידי דחפים ומניעים שטחיים. כן? צריך להבין, זה לא שאנחנו לא נבקש בת זוג, אבל אם אנחנו לא מבקשים אותה מכוח החצי, אנחנו נבקש אותה מכוחן של נטיות אחרות. יש יצרים, תאוות, אינטרסים כאלו ואחרים. נחפש את הקשר ממניעים אחרים, אבל לא מהמניע הטהור של לא טוב להיות אדם לבדו, לא מהמניע הטהור, כן, אותו חצי שמבקש את החצי השני כדי להגיע לשלמות, שלמות מוסרית וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כן, זה אחת ההשלכות, אולי המרכזית שבהם, של משבר הזהות. טוב, את זה למדנו אתמול בעמוד 92, פסקה ראשונה למעלה. סיימנו את זה, אני רק אקרא את זה בזריזות ונעבור לפסקה 2. היסוד החשוב ביותר צריך להיות לפני שאדם הולך למצוא את זיווגו, הוא ברור הזהות שלו עצמו. כן? בדורנו יש משבר זהות חמור, ומחמתו אנשים רבים אינם יודעים להגדיר את זהותם. כן? מי אני? מה אני? וכשיש משבר זהות, אדם אינו יודע מה חשוב לו באמת. כן? הזהות היא יודעת גם להזדהות. כשאדם יש לו זהות, הוא גם מזדהה. אם יש לי זהות עצמית, אני מזדהה איתך. כן? הזהות שלי תמיד שואפת לחפש, כן, את המראה שלה, את המשלים שלה. כן? והיא בעצמה מכוונת אותי בצורה נפלאה, ממש כפי שמנגנונים ביולוגיים של החסידה מכוונים אותה לאתרי הכינון שלה במרחק של 2,000 קילומטר, כך גם הזהות העצמית שלנו יודעת לכוון אותנו למצב שהפעם זו עצם מעצמי, לזאת עיקרי אישה. כן? דבר חשוב, מה עיקרי ומה תפל? אם כן, אדם אינו יודע מה חשוב לו באמת, מה עיקרי ומה תפל, ועשרות פרטים נראים בעיניו חשובים מאוד. אתם רואים שמנגנון הזהות הוא פוסק להיות המצפן, כן? הגלאי, ממילא, כן, החיפוש של בת זוג, כמו שאמרנו, נמסר בידי כוחות פרטיים. אני יכול לחפש אותה, כן, מצד תאוות הכבוד, הקנאה, כן, וכן הלאה וכן הלאה. אני אחפש אותה מצד המניע הנמוך שלי. זה יכול להיות מניע גופני, זה יכול להיות מניע נפשי, אבל ודאי וודאי שזה לא ממקור ומרכז הזהות העצמית שלי. וניסויים כאלו כמובן, הם לא באים בחשבון, הם לא מחזיקים עמד, לא מחזיקים מים, כמו שנאמר. ועשרות פרטים נראים בעיניו חשובים מאוד, באופן מוטעה. הוא רוצה מאוד דברים רבים, כי אינו יודע מה הוא באמת צריך. כן? אז שאין ציפור שיר, אז גם הזרזיר הוא זמיר. כן? הוא מתחיל לפעול על פי סדרי עדיפויות משונות ביותר. אגב, כן? סדרי עדיפויות שהן רעות לו ולא טובות לו. זה לא טוב לך בחורה כזו. ממש לא טוב לך. זה כל כך לא עולה מהזיהות שלך. לא מתאים לך לנסוע במכונית כזו. מה לך אוהב לזה? אתה בחור צנוע בבסיס האישיות שלך? ממש לא מתאים לך מכונית כזו. לא מתאים לך אישה כזו. מה לך ולאישה עשירה? מה לך ולאישה כזו, אני יודע מה, יפהפיה כזו? מה לך ולזה? זה ממש לא שייך לך. אבל אתה כבר לא מחפש אותה על פי הזהות שלך. כן? הכרת הזהות. שאם היית מחובר אליה, לא היית מחפש אישה כזו. אלא אתה נדחף לחפש את זה מקריטריונים אחרים, כן? של הכוחות הפרטיים שלך, לפעמים קריטריונים חברתיים, שבקלות מושכים אותך, כי אין לך בעצם נקודת משען, כן? נקודת מוצא פנימית. אז כל אחד מושך נורמות, כן? כל אחד, בכלל, אתה לא מחזיק ממד ברוחות התרבותיות שמנשבות מסביבך, כי אין לך זהות. זרות, לא זהות, כמו שאמרנו. כן? במקום זהות, היוד הקטנה של ההי נעלמה, נפלה אל התהום, ומה שנותר זה זרות. זה קוראים לזה אכזר, כן? אכזר. אכזר, כן? שהוא זר לעצמו. כן? כמה אכזרי הוא האדם על עצמו, אומר הרב קוק מוסר רביך, כמה אכזרי האדם על עצמו כאשר הוא משתקע בחשבונות הרבים, ואת עצמו הוא שוכח. וזה הוא קורא אכזריות, זה דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, אכזריות זה מציאות של התנקרות לעצמיות שלנו. זה יכול להיות עצמיות מקצועית, זה יכול להיות עצמיות, כן? ששייכת באמת לבחירת הדרך הרוחנית בחיים, זה לא משנה, כן? הזהות שלנו היא מלאה בהעדפות, כן? אישיות. כן? שמקורם הוא בנשמה. הנשמה היא גרעין הזהות, כן? והזהות הנשמתית היא נאצלת אל תוך הנפש, כן? ומופיעה בתוך הנפש בדמות מחשבות מיוחדות לי, מידות מיוחדות לי, מעשים מיוחדים לי. אלו החלקים של תעודת הזהות שלי. אז אנחנו מדברים פה. אבל במשבר זהות, אנחנו כבר לא שומעים את הקול של הנשמה. כן? למרות שהיא מבקשת, כן? להתבטא בתוך הנפש, והיא אכן מתבטאת שם, ואכן היא מותירה את הרושם שלה בתוך הנפש, בתכונות ייחודיות. אבל מה זה מעניין אותי התכונה הייחודית שלי? העיקר זה מה שאתה אומר, עיקר מה שאומרים ברדיו, מה שאומרים בטלוויזיה. זה מה שחשוב. מה זה אכפת לי מה אני חושב? כן? למרות שאני מרגיש שיש בי צדדים ייחודיים, אבל כבר ממזמן פסקתי לחשוב שהצדדים המיוחדים שבי, זה נותן לי כבוד. זה לא נותן לי כבוד. אמא שלי רוצה שאני אהיה ככה, והחבר ההוא אומר תהיה ככה, והחברה בכללה מרעישה ברעש גדול ואומרת תהיה ככה. אז מה זה חשוב? העדפות האישיות שלי? אבל זה השלכות יוצאות מגדר הרגיל ומסוכנות מאוד בכל מה שקשור לעניין של בחירת בת זוג. לא רק זה, גם בחירת מקצוע. אנשים לומדים דברים שלא מתאימים להם. אבל כי זה מכניס כסף וזה וזה וזה. כן? אז יש קורסים שיותר מלאים, ויש מקומו, יש קורסים שהם ריקים לחלוטין. כן? כי זה לא אין, זה לא... למרות שהרבה אנשים מתאימים דווקא לזה. דווקא לזה. כן? וכל מיני קורסים שמדעי רוח וכן הלאה וכן הלאה. כן? וסיבות נוספות שזה מרוקנים הקורסים האלה. אבל גם זה לא מה שמתעסק מדעי רוח, מדעי רוח וזה. כן? חוסר הממשות של עולם הרוחני הוא גורם לאנשים לחשוב שלעסוק במדעי הרוח. כן? האמת שיותר טוב שלא ילמידו זה באוניברסיטה, לא משנה. אבל זה לא השאלה. כן? אבל אנשים הולכים יותר לדברים המכניסים, לדברים שמשתלמים, כן? שמביאים יותר כבוד. כל זה, זה תוצאה של אובדן הזיקה, כן? וההיכרות של האנשים עם עצמם הרבה פעמים. טוב, אנחנו לא רוצים כבר להרחיב יותר מדי על נושא הרחב, אלא בעיקר להתמקד בנושא של זוגיות. בכל אופן, זה מה שאמרנו לגבי משבר הזהות. עכשיו נראה דברים נוספים. דוגמה לדבר, פסקה שנייה. דוגמה לדבר. כן? בחור שהוא חסיד חב"ד, בכוונה הוא מביא, תראו, לא סתם הוא מביא פה חסיד חב"ד, כן, יש חסידויות שיש להם זהות עצמית מאוד ברורה, לא יודע אם אתם יודעים. חב"ד זה מותג, זה לא מזלזל, דתי לאומי וכולי וכולי, זה... אנחנו מבררים את הזהות שלנו, אני חייב לומר, אנחנו מבררים את הזהות שלנו, אנחנו נמצאים בשלבים, אין לנו מסורות, צריך להבין. הציבור הדתי לאומי אין לו מסורות, אין לו מסורות. ב-2000 שנה האחרונות, 2000 שנות גלות, הדתיות הלאומית זה לא... מה זה? מה זה בדיוק? מה זה? זה לא אין, זה לא היה בתוך, כן, הפנתאון הגדול הזה של הזרמים ביהדות, לא שייך. יש לעומת זה זרמים שיש להם מסורת. אתה הולך במאה שערים, כן, בסמטאות הקטנות האלו, אתה רואה כל מיני חסידויות כאילו, תולדות אהרון, סאטמר, זה מסורות. מסורת זה דבר מאוד מאוד חזק, צריך לדעת. מסורת זה דבר מאוד חזק, מאוד מאוד חזק. הציבור הדתי-לאומי, אין לו מסורת. או נגיד זה אחרת, המסורת שלנו היא פחות או יותר, אני יודע כמה שנים, מתקופתו של הרב קוק, פחות או יותר, שהתחיל להגות מחדש, כן, ולגלות מתחת לחורבות הגלות, כן, לחשוף מחדש את האטלנטיס הזה, את היבשת המופלאה הזו שנקראת היהדות הארץ ישראלית, תורת ארץ ישראל, התורה הגואלת, איך שתרצו תקראו לזה, לא משנה כרגע, כן? אין מסורות, כן? בעצם זה התורה של דוד המלך, כן? בכל דרכיו משכיל, זה דוד המלך, הרב קוק גם, כן? אפשר להבין את זה מדבריו בהרבה מקומות, זה תורתו של דוד. זה תורה של גאולה. אבל איפה היינו 2000 שנה? לכן הזהות שלנו היא הולכת ומתבררת. זה אחד הבעיות הקשות. לכן גם בציבור שלנו יש הרבה נטישה של הדת. כן, מדברים על 20% מבני נוער, מגילאי עד גילאי, שבעצם מחפשים, מה שנקרא, יוצאים בשאלה. כן? יוצאים בשאלה ברמות כאלו אחרות. בכל אופן, היחס שלהם כלפי היהדות הוא יחס רופף. יחס רופף, לא מחייב, כן? פתוח, אם נאמר פרוץ אפילו וכו'. אנחנו משבר זהות גם בתוך היהדות הדתית. אנחנו נמצאים סך הכל מקום, כן? ברוך השם, מכון מאיר, או כל הישיבות האלו, ישיבות הקו, מה שנקרא. אנחנו נמצאים מקום שהזהות הזו הולכת ומתגבש. אנחנו נמצאים ממש במוקד של הגיבוש של הזהות הזו. אנחנו גם נהנים לכן, כן? מרמה יותר גבוהה של ודאות, כן? של הרגשת זהות. אבל זה לא פשוט. לכן, כשאנחנו מדברים על זהות, רוצים להביא דוגמה קלאסית, לא מתבייש להגיד את זה. ואין מה להיבייש כמובן, עד רבה. אני אישית חושב שבאמת חסיד חב"ד זה, חב"ד זה משהו מיוחד במינו. אז לכן הוא מביא את זה דווקא מפה. כשהוא רוצה לדבר על זהות, תראו מה שהוא אומר. דוגמה לדבר. בואו נראה איך אדם יוצא לחפש את בת זוגו מתוך הזהות שלו. אז הדוגמה שמובד פה זה לא תלמיד הרמור, וזה גם לא תלמיד מרכז הרב, מעניין שהוא לא הביא את זה, ולא תלמיד מכון מאיר, זה דווקא בחור מחב"ד. זה מעניין. כן. אבל זה מובן מיד, מהמשך הפסקה, למה הוא הביא דווקא דוגמה מחב"ד? אגב, אפשר גם להביא את זה מברסלב, כן? גם מברסלב אפשר להביא את זה. חסיד ברסלב, הוא מאוד הדוק בתפיסה שלו. הוא של רבנו, אין מה לעשות. אז הבחורה חייבת להיות של רבנו, כן? זה דבר ברור, זה פשוט, כן? ככל שהיא יותר בפנים, ככל שהיא יותר מזוהה, כן? עם הזרם הזה של חסידות, אין מה לדבר, אין שאלות בכלל, אין שאלות, זה ברור. הזהות היא כל כך ברורה, שהדבר הוא גם בולט בתוך בית המדרש. אם אתה מסתכל על הספרייה החבדניקית או על הספרייה הברסלברית, אתה לא תמצא שם ספרים שהם מחוץ לתיבת הספרים של רבי נחמן, וכמובן הספרות ההלכתית תלמודית כפי שהוא הורה בספריו. לא תמצא דבר כזה. אין דבר כזה. תחפש, לא תמצא. אין שום ספרים, כריכות כאלה צבעוניות וכל מיני, אני יודע, אני מושלם. אתה שם את זה בבית מדרש של ברסלב. תוך 10 דקות, זה עושה דרכו לגניזה. לא, איזה גניזה? לא משנה, אבל כן, אבל זה יותר בשביל העמך, זה להפצת. כן, זה להפצת. אני לא חושב שהספרים האלה נמצאים שם. אולי בישיבה שלו כן. אבל אני לא חושב, אני לא ראיתי את הספרים האלו, לא ראיתי את זה ביבנל, ולא ראיתי את זה, שם לפחות לא ראיתי את הספרים האלה. טוב, יכול להיות שזה שני אולי זרם יחל. לא משנה. אבל זה לא. תסתכל בספריות, לא תמצא שולחן ערוך, גמרא, חומש, אשר בנחל, כן, עלים ותרופה, כמובן ספרי רבי נחמן, כן, וכו'. לא ארז משה דורון, לא שום דבר, לא תמצא את זה בספרי. אין דברים כאלה, בחב"ד בכלל. בחב"ד בכלל, יש שם הבדלה מאוד ברורה, כן, דח, מה שנקרא, דברי אלוקים חיים, זה רק דברי תורה של אדמו"רים. אתה לא תמצא בספרים אחרים מתייחסים למסיעת ישרים דח, אין דבר כזה. אין דברי אלוקים חיים. דברי אלוקים חיים זה רק האדמו"רים לדורותיהם. אין, הביטוי דברי אלוקים חיים זה רק דברי חסידות בשושלת של אדמו"רי חב"ד, זה? הזהות שם מאוד מאוד ברורה. אני חושב באים להתווכח ולשאול האם הזהות הזו מצמצמת, זה לא השאלה. זה לא השאלה, אני חושב גם סמכותנו לבוא ולומר את זה, וזה נשאיר לרבותינו אם הם רוצים להתייחס לזה. אנחנו מתייחסים בכבוד לדבר, בוודאי שפה חב"ד מובא, הדוגמה של חסיד חב"ד הזה פה, זה מובא כדוגמה חיובית. חיובית. עכשיו בואו נראה מה שכתוב כאן. דוגמה לדבר. בחור שהוא חסיד חב"ד, מבחינתו תורת חב"ד ודרך החיים של חסידי חב"ד הן כל עולמו. עכשיו צריך להבין שהוא תופס את חסידות חב"ד לא רק במובן של מנהג כזה או אחר, אם הוא ישן מחוץ לסוכה או בתוך הסוכה. חסידות חב"ד זה רוח, זה נשמה, זה אובייקט עמוק, כולל, מקיף מאוד. ככה הוא תופס הדבר. אחרי זה מזה יוצאים כל הפרטים כמובן, הצורה שבה הוא מתלבש, הכובע שאותו הוא בחר עם הקנת שזה פה קדימה, כן? תוך שנה או שנתיים כבר כולם נראים כמו רבי מלובביץ' עם הירת פנים הזו. זה דבר מאוד יפה. אני אישית מאוד מתרשם, אני חייב לומר. כן, היה פה איזה תלמיד אחד שלמד. כן, זה שנה, שנתיים, בעל תשובה. הוא הלך להיות, הוא עבר לחב"ד. ראיתי אותו לפני איזה שנה, כמה שנים. הוא נראה ממש כמו נלחם בניים של... ממש איזה הקרנה מיוחד, זה אור מיוחד חב"ד, זה לא דבר פשוט. זה אור מיוחד, כן? צריך להבין, אז בחור כזה שהשקפתו היא השקפת חב"ד וכל כולו מסור להשקפה הזו, כן? ברמה חברים שעשה גידים, לכן, נקודת המוצא שלו זה חב"ד. שהוא בא לבחור בת זוג, אין שאלות. זה מצטמצם, זה מצטמצם, 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 מה שנקרא תורת השלילה. מצטמצם, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, אופ! זאת אומרת, ככל שהזהות יותר ברורה, אנחנו נמצאים במרחב יותר מצומצם של אפשרויות, לאו דווקא במובן שלילי, כן? יותר מצומצם של אפשרויות, כן? ושם אנחנו מוצאים את שאהבה נפשנו. אבל נראה איך זה מתרחש. לכן בבואו למצוא את זיווגו, יהיה חשוב לו, ביותר, זה לא דבר שולי, שהבחורה תהיה שייכת בדרך חייה לחסידות חב"ד. זה מה שאמרנו, ציפיות ושאיפות. כלומר, ראשית צריך באמת לראות, כן, שהציפיות והשאיפות, דרך החיים, השקפת החיים, תפיסת החיים, מגמות החיים, כן, חב"ד זה יהיה שליחות, כן, כמו שסיפר הרב גרוסמן, כן, המגדל העמק, הוא נשוי עם חב"דניקית. אבל זה בסדר, נתנו לו אותה. נתנו לו אותה. למה? כי הוא הולך לשליחות והיא באה מחינוך לשליחות. אז כך הוא אומר, בכיוון שאני הלכתי בכיוון של שליחות, כן, וחקרו ודרשו בדבר הבחור המופלג ירא השמיים ומצאו שהוא כל כולו בשליחות, אז נתנו לו את בת חב"ד, למרות שהוא לא שייך לחסידות חב"ד, בהגדר, כן, לא שייך, אבל זה נדבק בסדר, כי עקרון השליחות הוא עקרון המנחה של שניהם. ומי תלך איתו למגדל העמק בשנות ה-60? מי תלך איתו למגדל העמק בשנות ה-60? בתקופה הזאת, הכל כך קשה במדינת ישראל בכלל, של קיבוץ גלויות ומגדל העמק בפרט. מגדל העמק דבר לא פשוט, אני זוכר את מגדל העמק. יש לי שם דוד, אח של אבא שלי גר שם. כן? לא מקום פשוט. בחופשים, מהפעמים הספורות שהיינו מגיעים לשם. לא מקום פשוט. והוא החליט להגיע לשם. החליט להגיע לשם. את מי הוא ייקח איתו? חסידת חב"ד. מי תלך איתו? כל הבחורות ששייכות לזרם שלו הירושלמי, הוא גר בירושלים הרי. איפה מה, בנות יעקב, מה זה, 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 משפחתיות, זה מקסימום מורה בסמינר בית יעקב, אני יודע, זה. מי תלך פתאום מקום מרוחק כזה של מקום חילוני, בלי שום ריח של יהדות? מי תלך לשם? חסידת חב"ד. דבר מעניין. אז על ידי השאיפה המשותפת הזו, הם יכלו כבר לגשר על המון המון פערים, כן? בכל אופן, בבואו למצוא את זיווגו יהיה חשוב ביותר שבחורה תהיה שייכת בדרך חייה יחסית חב"ד. ועל כך הוא לא יסכים להתפשר. זה העיקר. אי אפשר להתפשר. אדם שמתפשר לדבר הזה, הוא מתפשר על עיקר חייו. כיוון שאצלו עיקר העיקרים הוא דרך החיים של חב"ד, גם אצל הבחורה שהוא ייפגש איתה, רק את הדבר הזה הוא יבדוק. זו הבדיקה הראשונה. זו הבדיקה הראשונה. סיפר לי חבר שהוא ניסה להתקבל לעבודה, הוא הלך לאיזשהו מבדקים בתור איש ביטחון בסוכנות, מבדקים מאוד קשים, הוא צריך להיות ממש קבט של משרדי הסוכנות בירושלים, ועשו שם מבדקים מאוד קשים, גם גופניים, גם מנטליים, כן? הוא לא עמד בבחינות, אבל אמר לו הבוחן, אותך אני רוצה, אותך אני רוצה, נכון שלא עמדת, נכון שנכשלת פה ושם באיזה ריצה, פה ושם באיזה דבר כזה ואחר, אבל אותך אני רוצה. היתרון שיש לך, מבחינת מה שאנחנו מחפשים, הוא שקול כנגד החסרונות. את זה כבר נעבוד על זה. נעבוד על זה, זה בסדר גמור. אותך אני רוצה. אותך אני רוצה. לא שהייתה איזה מישהי גם כן שהלכה לעבוד באיזה מקום, גם מקום מכובד, שגם שם זה על בסיס של מכרזים, מכרזים מאוד רציניים. דיברה 5 דקות לפני המכרז בכלל, לפני המבחנים. היא דיברה עם הבוחנת, והיא אמרה לה, את התקבלת. עוד לפני המבחנים בכלל. וחמש דקות היא דיברה איתה, היא קלטה את הרוח הכללית שלה, את זה אני רוצה. כל השאר זה פרטים, זה שטויות, זה יסתדר. לא. כן, זאת אומרת, הכישרון והשייכות המהותית שלך למקום, הוא מפצה, הוא מחפר על כל שאר הדברים. אנחנו נסתדר עם שאר הדברים. יש לו את הדבר הזה. רק את הדבר הזה יבדוק. כל שאר הדברים, כל שאר הדברים, לא יהיו חשובים בעיניו, והוא לא יעסוק בהם. בוא נגיד כאן באיזה הערת אגב, לא שהם לא יהיו חשובים לחלוטין. אין הכוונה שאם תהיה לה קרן בראש, כן? כן? אני יודע מה, או עין אחד באמצע, יכול להיות שהוא יחליט לא להתחתן איתה. עם כל הכאב שבדבר, למרות שהיא הייתה מוכנה לנסוע איתו עד סוף העולם כדי להיות שם באיזו שליחות באי בודד, שיש שם יהודי וחצי, למרות זאת, יהיה לו אולי קשה. אבל הוא לא ייתן חשיבות לדברים האלו יותר מדי. אמות המידה האסתטיות מתגמדות ומתבטלות ברוב ההתאמה. זה הכוונה. עכשיו צריך להבין, לנו זה מאוד מוזר, החשבונות האלו. מהסיבה מאוד פשוטה. כי הזהות שלנו היא לא חזקה. שהזהות היא חזקה, השאלות האלה לא עולות בכלל. לא עולות. הכל מתקפל לפני הזהות. הכל מתבטל, והיה עקוב למישור. זה נראה לנו מוזר. בעולם החרדי, למשל, אם הבחור ירא שמיים, אם הוא ירא שמיים ובן תורה רציני, זה לא משנה איך הוא נראה. הוא יכול לראות כמו בטטה. אבל השידוך הזה הוא שידוך של ייחוס. הוא תלמיד חכם, הוא ירא שמיים, רבותיו מהללים אותו, הוא תורתו אומנותו, כן? הוא רואה סימן יפה בלימודו. גידל? עם צמות הזהב, משהו משהו, בחורה, בנו טוב יחולב. והבחור נראה שם ירחם. זה לא מעניין אותה בכלל. זה פלא. זה פשוט לא מעניין אותה. מבחינתה זה זכות בלתי רגילה להתחתן. איך אמרה הרבנית דורית, כן? אשתו לשעבר של הרב כדורי. אתם מכירים, הוא התחתן עם... ביותו בין 90 ויותר, הוא התחתן עם אישה בת 58, דורית, הרבנית דורית, כפי שהיא כונתה אז, כן? כבר הזכרתי פעם אחת למרבה הפלא שלא פחות ולא יותר, היא בעלת תשובה כידוע, והיא גם בת קיבוצנו, כן? דורית בן יהודה, בת קיבוצנו, גדולה ממני בכמה שנים, אני עוד זוכר אותה מתקופת הילדות, ושהיא נתנה רעיון אחד בלבד לעיתונות, זה היה ממש... בסמוך לחתונתה עם הרב כדורי, ובראיון הזה היא אמרה את המילים הבאות. מכיוון שמטרתה בחיים, אגב, היא הייתה בחורה מאוד סודית כבר בגיל הנעורים. שני עיניים כחולות שצופות תמיד רחוק לאיזה עתיד, אף פעם לא ידענו להבין את הגברת הזאת. חשבנו שהיא בוהה, חשבנו שהיא מנותקת, אבל תמיד היא הסתכלה רחוק עם העיניים הכחולות המיוחדות שלה. הסתכלה תמיד רחוק, כן? באיזה מין מבט כזה אל האופק, כן? הייתה מאוד מסתורית, לא שלא הייתה חברותית, אבל היא לא חיפשה המוניות, תמיד בשוליים, תמיד מתבוננת וצופה. ככה אני זוכר אותה, אמנם הייתה מבוגרת מן בכמה שנים, אבל אני זוכר אותה עוד משחק, עוד ממגרש המשחקים בבית ספר היסודי, אחר כך התפצלו דרכנו בתיכון. בכל אופן, הבחורה הזו, כל שאיפת חייה זה להיכנס לעולם הסוד, להיכנס לעולם הסוד, להיות יותר שייכת למימד הרוחני של החיים. כשעלתה האפשרות, לפניה, העלו לפניה את האפשרות להתחתן עם הרב כדורי. זה כל מה שעניין אותה. מבחינתה זו הייתה זכות בלתי רגילה להתחתן עם דם כזה. היא אמרה את המילים הבאות. מבחינתי, אני מוכנה ללעוס לו את האוכל בפה שלי ולהגיש לו. אם זה מה שאני צריך להגיד. עכשיו, אנחנו לא יכולים להבין את זה, כן? אנחנו לא יכולים להבין את זה, את הדבר הזה. אבל הזהות שלה כל כך חזקה, כל כך ברורה, היא כל כך נעוצה בגרעין הפנימי שלה, שמבחינתה לחיות עם אדם כזה בגיל 92. גיל 92, זה בסדר, לא. יופי פנימי ודאי שיש, אולי גם חיצוני, אבל היופי הוא לא רגיל, כן? זה לא היופי הקלאסי. אדם מבוגר, אתם יודעים איך נראה רב כדורי, צדיק עצום, קדוש עליון. הגברת הזו, למרות שכבר בגיל 50, עדיין בגיל 56, הייתה אישה נאה. לא יפריע לה בכלל. היא מוכנה ללעוס לו את האוכל בפה. את המילים אני זוכר, באותו רעיון עיתונאי. כן? רעיון יחיד שהעניקה כמדומן לאחד העיתונים הדתיים, אני כבר לא זוכר איזה, וכך היה כתוב שם. איזה רמה של זהות. אז מה אנחנו מתפלאים? חסיד חב"ד, כן, אני יודע מה, איזה חרדי ואיזה זרם כזה או אחר. הם מאוד מרוכזים סביב הזהות הדתית שלהם, של הזרם המיוחד להם. קל הרבה יותר למצוא. לכן אין רווקות מאוחרת בציבור החרדי. אין רווקות מאוחרת. אנשים לא מתבלבלים. אנשים לא עומדים בפני אלף בחירות. מה הכוח הפרטי הזה אומר? מה הכוח הפרטי הזה שבתוכי אומר? מה זה רוצה? אין להם שאלת כאלו. יש כלל גדול, וכל הפרטים יוצאים ממנו. אין רווקות מאוחרת בציבור החרדי. אין תופעה כזו. באחוזים זניחים לחלוטין. איך אומרים? כל סיר מוצא את המכסה שלו שם. על פי הגדרת היסוד של אותה חסידות. ואם יבוא בעל תשובה לבלז, או יבוא בעל תשובה, זה נדיר מאוד, אבל יבוא בעל תשובה לאיזה ציבור חרדי, ייתנו לו בעלת תשובה. זה כבר ברור מלכתחילה, מה הוא יקבל, זה ברור. ברגע שמגיעה בעלת תשובה, והיא מזדהה עם הכיוון של החסידות, מפגישים ביניהם, חייכים, שלום, שלום, נועדנו זה לזה, ומתחתנים. מתחתנים, כן? אז גר ילך עם גירה, בעל תשובה עם בעלת תשובה, ו... חסיד ותיק וישן ושן, כן, שיש לו ייחוס, אם יש לו ייחוס, וכך זה עובד. הכל ברור, הכל מוקדם. שוב, יש מקום להתווכח, כן, על הצמצום או להגדרות המחמירות אלו, אבל אנחנו לא מדבר על זה עכשיו. אנחנו מדברים לדבר על התרומה העצומה שיש לה זהות במציאת בת זוג. זה מה שמעסיק אותנו כרגע. אז נמשיך את סיפורו של החבדניק. כיוון שאצלו עיקר העיקרים הוא דרך החיים של חב"ד, גם אצל הבחורה שהוא ייפגש איתה, רק את הדבר הזה הוא יבדוק, כל שאר הדברים לא יהיו חשובים בעיניו. והוא לא יעסוק בהם, זה לא אישיו, זה לא יזכה לתשומת לב מרובה, זה לא עיקר העניין. לא לשם, בנקודות האלה, הוא לא יבוא עם זכוכית מגדלת. מספיק לו ראייה באלמה, ראייה באלמה. מי זה היה שם אותו חכם גדול? שרצו לשדך לבחורה, הוא היה מוכן להתחתן מיד איתה מרגע ההצעה. ומכיוון שכתוב בגמרא, זה רבי ישראל מסלנט, אני חושב, סלנט, מכיוון שכתוב בגמרא שאסור לאדם שיקדש אישה טרם יראנה, אז כדי לצאת ידי חובת הגמרא, הוא עבר במקום, זה לא רבי ישראל מסלנט, זה משהו אחר. זה מישהו אחר. בשביל לצאת ידי חובת דברי הגמרא, הוא עבר בדוכן איפה שהיא מוכרת, הסתכל רגע, ו... לצאת ידי חובת הגמרא. אבל אחרי שסיפרו לו מי, לפני כן סיפרו לו, כן? מי? אמר, אני מוכן, אם זה הנתונים שלה, אני מוכן להתחתן. אבל בכל אופן, צריך לעמוד בדברי חז"ל, לכן אני אתן איזה מבט חטוף, נסתכל רגע. לא, האמת שהסיפור שמה הוא, לא בא כדי להסתכל, הוא בא כדי כאילו לקנות. ושהוא קנה, הוא אמר לה תודה, ואז הסתכל לה בפנים. כן? וזה הספיק לה מתחתנה. כן? לא חשוב אינה, עסוק בהם. הוא רואה בחבד את כל הווייתו, שימו לב איזה רמה של הזדהות, כן? לכן דובר על חבדניק דווקא, כן? שהוא מאוד נאמן. אצלנו, אתם יודעים, חבר'ה, כל אחד זה מאמין בזה, וזה עם הרב הזה, וזה הרב הזה. אין התרכזות מספיק חזקה. זאת אומרת, הגרעין הפנימי שלנו הוא קצת, 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 קצת מפוזר, נקרא לזה ככה. לא נורא, זה בסדר. הוא רואה בחבד את כל הווייתו. יודע בוודאות שהוא חבדניק. הוא חבדניק. וההכרה הפנימית הזו היא הציר שכל חייו נעים סביבו. הוא לא יכניס לתוך הספרייה ספרים של הרב קוק. הוא לא יכניס לתוך ספריית חבד ספרים כאלו וכאלו. לא, רק מספרי הרבי. דיברתי עם קרוב משפחה רחוק. חבדניק שם. כן? אתה מכיר ספר אורות? כן, שמעתי. למדת? אין צורך. הכל מדברי הרבי. ועד מורי חב"ד לדורותיהם. אין צורך. איך אמר רבי נחמן? אפילו מי שיחזיק ספרים שלי בתוך מגדל ושידה ותיבה, גם כן טוב. ומי שידע ללמוד בספריי, לא צריך שום ספר אחר. כך הוא כתב. וחסידים לקחו איזה מה זה ברצינות. הזהות הברסלברית והחבדית היא כל כך עמוקה. הגרעין הפנימי הוא לא ניתן לניפוץ. ראיתם פעם חבדניק שעובר לציבור הדתי-לאומי? ראיתם פעם דבר כזה? אה, באמת? כנראה שלא חבדניק. אני ראיתי הפוך, אבל לא ראיתי חבדניק, שהוא חבדניק באמת, כן? שהוא לא, כנראה שיש, לא שאני אומר שאין, אבל זה זניח. המעברים מחבד אל זרם אחר הוא מאוד נדיר. כמי שבאמת נכנס לגרעין, להארדקור של חבד, וטעם את הטעם הזה, הוא כבר, זהו, זהו. זה פעם חבדניק, תמיד חבדניק, במובן מסוים. כן? גם ברסלב, אותו דבר. יש נאמנות עצומה. כל זה משפיע מאוד מאוד על הבחירות בחיים. בחירה של קהילה, בחירה של מקצועות, של צורת לימוד, של בת זוג, מה שאתם לא רוצים. חזק מאוד, מקל מאוד על הבחירה. מקל. יש שאמרו מצמצם, אבל כמו שאמרתי, זה לא נושא הדיון. יודע בוודאות שחבדניק, וההכרה הפנימית הזו היא הציר שכל חייו נעים סביבו. וביחס אליו, לציר הזה, משם מתקבלות כל החלטותיו, כל החרותיו. כמו שהנפש החתולית היא זו שמשפיעה על הבחירות של החתול. סליחה על הדוגמה. אבל הבחירות של החתול, המעשים של החתול, הם כולם יונקים מהנפש החתולית. הצורה שבה הוא אוכל, הצורה שבה הוא רע, הצורה שבה הוא עושה את מעשיו, הצורה שהוא טורף, הכל מהנפש החתולית. כל חייו נעים סביב, או ביחס אליו, מקבלים את ערכם. לכן בבואו למצוא את בת זוגו, הוא ידע מה חשוב למכל, אם כן, הניפוי ההכרחי ודרך השלילה של מה שלא שייך, נעשה בקלי קלות. ואחרי שהוא שולל את כל מה שלא שייך לו, הוא מוצא לפניו את מה ששייך. הוא יכול להגיד, הפעם זו עצם עצמה ובשר מבשרי. הדברים הוא יתברר, יש פה עוד רבדים רבדים, זה רק תחילת המסע. נמשיך בעזרת השם. ברוכים תהיו. ברוך אתה.